נדבר עכשיו על עוד מדינה באזור שלנו, מלבד ישראל, מדינות ערב ואיראן, שצריכה לחשב את מהלכיה לקראת כניסתו של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן לבית הלבן, וזאת טורקיה. טורקיה שבראשה עומד רג'פ טאיפ ארדואן, כשברקע לדברים משבר הולך ומחריף בין ארדואן לבין הממשל הנוכחי של הנשיא דונלד טראמפ. דוקטור גליה לינדנשטראוס, המומחית שלנו לענייני טורקיה, תסביר לנו בדקות הקרובות מה משמעויות הניצחון של ביידן עבור טורקיה, ואיך זה עשוי להשפיע גם על היחסים בין טורקיה לישראל. שלום רב גליה.
שלום.
אז קודם כל, מה היו המאפיינים של היחסים בין טורקיה וארצות הברית בזמן ממשל טראמפ בעצם עד לעצם היום הזה?
אז בעצם בשנים האחרונות אנחנו רואים משבר שהולך ומעמיק בין טורקיה וארצות הברית. יש הרבה סוגיות במחלוקת בין שתי המדינות, אבל אם אפשר למקד את העניין, הייתי אומרת ששלוש סוגיות מרכזיות יש סביבה מחלוקת חריפה. סוגיה אחת זה ה-S-400, העובדה שטורקיה רכשה מערכת הגנה אווירית מרוסיה, וזה נתפס כאיזה סוס טרויאני בתוך נאטו, ומאוד בעייתי מבחינת ארצות הברית. סוגיה שנייה זה התמיכה האמריקאית בקורדים בסוריה. מבחינת טורקיה נמצאת במאבק מתמשך עם המחתרת הקורדית, ובעצם ארצות הברית תומכת בארגון טרור. וסוגיה שלישית זה העובדה שהמטיף הדתי, פטולה גולן, שהטורקים חושבים שעמד מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה ב-2016, נמצא בארצות הברית, וארצות הברית לא מסגירה אותו. אז זה בעצם הסוגיות המרכזיות, והן גרמו להרבה בעיות, כמו למשל שטורקיה סולקה מפרויקט ה-F-35, שלא הייתה שותפה. טורקיה בעצם תכננה לקנות 100 מטוסים, וגם היא חלק מתהליך הייצור של המטוס, אבל היא סולקה מהפרויקט.
זה ירד מהפרק נכון לעכשיו?
נכון לעכשיו זה ירד מהפרק. מצד שני, למרות כל הסוגיות האלה והמחלוקות, אנחנו יודעים שברמה האישית הייתה תקשורת טובה בין ארדואן וטראמפ. הרבה פעמים שארדואן רצה משהו, הוא פשוט התקשר לטראמפ, וטראמפ נתן לו מה שהוא רוצה. ובאמת טראמפ אפשר לו לפעול בצפון סוריה נגד הקורדים בחופשיות יחסית, וגם בעצם לא היו סנקציות מאוד קשות נגד טורקיה, למעט הסוגיה הזאת של ה-F-35. כמובן שטראמפ כמו טראמפ, כשהיה משהו שהיה כן חשוב לו, הוא כן לחץ על ארדואן. למשל, כשהלובי האוונגליסטי בארצות הברית, שהוא כמובן התומך של טראמפ, לחץ לשחרור כומר אמריקאי שהיה כלוא בטורקיה, אז טראמפ צייץ כמה דברים והלירה הטורקית קרסה לחלוטין. כך שכשהוא רצה הוא כן לחץ על טורקיה, אבל באופן כללי היה גם מאוד נוח לארדואן כנשיא ריכוזי לנהל מסע ומתן ישר מול טראמפ ולא לנהל מסע ומתן ברמות יותר נמוכות של הממשל.
אז אנחנו בעצם עם הפנים לקראת כניסת ג'ו ביידן לבית הלבן, ואנחנו קודם כל רוצים לשמוע איך קיבלו בטורקיה בהסברה, בתגובות הרשמיות, את הבחירה בביידן, ומה להערכתך צפויות להיות ההשלכות על היחסים בין המדינות.
אז לארדואן לקח כמה ימים לברך את ביידן, הוא היה מהמנהיגים הבולטים האחרונים שלמעשה בירכו את ביידן, וכמו בבירות נוספות במזרח התיכון, הוא היה מעדיף שטראמפ יישאר בשלטון. אבל קרה מה שקרה, ויש לזה גם השלכות חיוביות וגם השלכות שליליות מבחינת טורקיה. מבחינת השלכות השליליות, ביידן ידוע כמאוד פרו-קורדי, הוא למעשה יהיה הנשיא הכי פרו-קורדי שהיה עד היום בבית הלבן. אנחנו יודעים שגם לגבי רוסיה הוא ינסה ללחוץ אג'נדה יותר תקיפה נגדה, ולכן חלק מהדברים הוא לא יכול לוותר לטורקיה למשל בנושא ה-S-400, כי יש לזה גם השלכות לגבי רוסיה. ביידן גם דיבר בעבר על הצורך לתמוך באופוזיציה הטורקית, ושמה שקורה בטורקיה, הידרדרות לאוטוקרטיה, זה לא משהו שצריך לקרות וצריך לעצור את זה. אנחנו יודעים גם שביידן ינסה לקדם סוגיות של זכויות אדם, וילחץ על טורקיה לשחרר כמה אסירים פוליטיים מרכזיים, ביניהם ראשי המפלגה הפרו-קורדית. ממשל ביידן גם יהיה קשוב לטענות היווניות במזרח הים התיכון, ששם המתיחות הולכת ומתחממת. אבל בחזית החיובית הייתי אומרת שדווקא אותו דגש על זכויות אדם גם יפגע במצרים וערב הסעודית. ואנחנו יודעים שסיסי הוא יריב מר לארדואן, וגם הנושא של רצח חשוקג'י, אז בקונסוליה הסעודית בטורקיה, טורקיה עדיין לא סלחה לזה, ולכן גם תרצה שארצות הברית תמשיך להפעיל לחץ על ערב הסעודית בנושא הזה.
נזכיר גם שביידן ציין את העניין הזה, בכלל את הפרת זכויות האדם בסעודיה במהלך קמפיין הבחירות שלו, ולדעתי זה באמת היה לצנינים באוזני ראש היצר הסעודי, כך שעושה רושם שאף אחד לא מרגיש בטוח מדי בצל הדגש הזה על זכויות אדם, אף אחד מהמשטרים שיש להם רקורד של הפרת זכויות אדם. עוד משהו בעניין הזה, האם היו מסרים שעברו כבר בין טורקיה לממשל שהולך ו... מתגבש עכשיו בוושינגטון, או אפילו איזה שהן אינדיקציות לאיתותים חיוביים, מהלכים שטורקיה מתכוונת לעשות בימים האחרונים?
היה קצת הורדת טונים מצד אנקרה, קצת התבטאויות יותר מתונות מצד אנקרה, אבל בגדול אני חושבת שעד היום הם קצת הכחישו את המציאות מהבחינה שבאמת הולך להיות חילופי שלטון, והם לוקח להם זמן להיכנס לעניינים. עוד דבר חיובי דווקא מבחינת טורקיה יהיה העובדה שממשל ביידן צפו להדגיש מסגרות רב צדדיות, מסגרות מולטילטרליות כדוגמת נאטו. ונאטו, עם כל המתיחות סביב ה-S400, זה מסגרת שהיא בסך הכל נוחה לטורקיה, כי יש לה מקום מאוד מכובד על השולחן. היא הצבא השני בגודלו, יש נשק טקטי גרעיני על שטח טורקיה, זאת אומרת, זה מקום שבסופו של דבר טורקיה כבר יש לה מקום על השולחן, וכמה שהם לפעמים מדברים על לסלק את טורקיה מנאטו, אין מנגנון בברית לסלק בעלת ברית, וטורקיה לא תסתלק מעצמה. ולכן בדבר הזה דווקא יש מקום להתקדמות עם הממשל הנוכחי. אני חושבת שגם העובדה שהממשל יהיה יותר צפוי. היה משהו בטראמפ שלא ידעת מה הוא יעשה מחר בבוקר.
במיוחד סביב סיפור סוריה.
נכון. וממשל ביידן צפוי להיות יותר, שתדע מה הולך לקרות מולו. ולכן גם אם היום יש אכזבה באנקרה מהעובדה שטראמפ נבחר, סליחה, שביידן נבחר וטראמפ לא נבחר, בסופו של דבר זה כן נותן איזה פתח לנהל מסע ומתן יותר, להבין מה הבעיות שנמצאות במחלוקת ואיך אפשר אולי לגשר על חלקן.
אז לפני שנגיע לישראל, אני רוצה בדיוק לשאול אותך בעניין הזה. כמובן, כהערכה, בלי שאנחנו עדיין יודעים איך דברים יתפתחו ואיזה מדיניות חוץ בדיוק תתגבש בנוגע לטורקיה, מה להערכתך יהיו הסוגיות המרכזיות שינוחו על שולחן המסע ומתן? המגעים בין המדינות לכ שהדבר הזה יבשיל, ומה הם בעצם נקודות המחלוקת והמתיחות שעלולות לעלות על הפרק?
אני חושבת שהדבר הכי דחוף שממשל ביידן יצטרך להתייחס אליו זה המתיחות במזרח הים התיכון. בעצם יש לנו שתי חברות נאטו, טורקיה ויוון, על סף מלחמה ביניהן, וזה משהו שהממשל לא יוכל לחכות איתו וכבר מגיע לאיזשהו קליימקס. לגבי ה-S400 גם, טורקיה עשתה ניסוי במערכת ההגנה הזאת בסתיו, ולכן היא כבר לא יכולה לטעון שהמערכת היא בקופסה, היא רק ענתה אותה ליתר ביטחון, אלא פה כבר היא הלכה להפעלה, ויש סנקציות של הקונגרס שכבר מוכנות, שבעצם רק הנשיא צריך לחתום עליהם כדי שיופעלו נגד טורקיה. הבעיה היא שכשהמערב מפעיל סנקציות נגד טורקיה, זה גם כואב לו. אם נלך קצת נרחיב את היריעה על האיחוד האירופי, יש תלות כלכלית בין האיחוד האירופי וטורקיה, יש את סוגיית המאגרים באירופה. וביידן אמור להיות גם יותר קשוב לצרכים האירופאים. ומבחינת ביידן, אם אתה עושה סנקציות לטורקיה, אתה יכול לקרב אותה יותר לרוסיה. וזה גם משהו שאתה לא רוצה, וביידן שוב, הוא רוצה לחזק את נאטו, אז הוא לא רוצה להחליש את החוליה החזקה הזאת שהיא טורקיה. אז יש פה, מצד אחד, כולם צופים שהממשל יהיה יותר נוקשה כלפי טורקיה, זו הציפייה באופן כללי, וכמובן גם באנקרה. מצד שני, השאלה, אותם קשיים שהיו לממשל אובמה להיות קשה מול טורקיה, ולממשל טראמפ להיות נוקשה מול טורקיה, התעוררו גם כאן.
מה חושבים באנקרה על האפשרות של חידוש המסע ומתן בנושא הסכם הגרעין עם איראן?
זו דווקא באמת, זה חדשות חיוביות מבחינת אנקרה. אנקרה הייתה בעד הסכם הגרעין, התנגדה מאוד לפרישה של ארצות הברית מהסכם הגרעין, ולמעשה היא חושבת שמדיניות נוקשה כלפי איראן גם תפגע בה. ולכן אלה דווקא חדשות חיוביות, ולאור זה גם שארדואן התחיל בעצמו לדבר על אפשרות שאולי הוא ילך לכיוון הגרעיני, אם יגיעו לאיזשהו הישגים מול איראן, זה יכול באופן כללי להרגיע את המרוץ לחימוש הגרעיני במזרח התיכון.
טוב, נדבר עכשיו עלינו. ישראל, טורקיה, כידוע, זה עוד ציר שמן הסתם ארצות הברית תתייחס אליו, ויכולה גם להשפיע באופן חיובי. מה לדעתך אפשר לעשות ומה צפוי לקרות?
אז מצד אחד באמת המשבר ביחסי ישראל-טורקיה לא מראה סימני דעיכה, והחשדנות בין נתניהו וארדואן עודנה בעינה. וגם התפתחויות אחרונות, כמו הסכמי אברהם והמתח במזרח הים התיכון, למעשה מרחיקים עוד יותר את ישראל וטורקיה, כי נוצר לנו למעשה ציר אנטי-טורקי מאיחוד האמירויות ועד יוון, שנכללות בו כמו איחוד האמירויות, מצרים, ישראל, קפריסין ויוון. וטורקיה רואה את הציר הזה כמאוד בעייתי מבחינתה. מצד שני, ממשל ביידן צפוי למתן את ישראל בסוגיה הפלסטינית. הוא לא יאפשר לישראל לעשות צעדים חד-צדדיים שמאוד הרגיזו את טורקיה. וזה דבר טוב, כי באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של יחסי ישראל-טורקיה, אנחנו יודעים שיש איזו קורלציה. כשמצב היחסים בין ישראל והפלסטינים יותר טוב, גם מצב היחסים בין ישראל וטורקיה יותר טוב. וזה לא מקרה שהערך דבש בין ישראל וטורקיה בשנות ה-90 היה כשהיה תהליך אוסלו. דבר נוסף שחשוב להגיד, זה שביידן כסגן נשיא הוא זה שבעצם עשה את הדיפלומטיה האחרונה לקראת הסכם הנורמליזציה בין ישראל וטורקיה ב-2016, ובאופן כללי ממשל אובמה מאוד דחף לנסות לשפר את היחסים בין ישראל וטורקיה ולשקם אותם אחרי משבר המרמרה. והרבה אנשים שהיו מעורבים בדברים האלה במהלך ממשל אובמה יחזרו בצורה זאת או אחרת לממשל של ביידן. ובאופן כללי גם ממשל טראמפ בעצם לא עשה שום דבר כדי לשפר את יחסי ישראל-טורקיה בזמן שטראמפ היה בשלטון, ולהפך, היו צעדים כמו למשל העברת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, שהם בעצם גרמו לזה שהיום אין לנו שגרירים בתל אביב ובאנקרה. וגם מזכיר המדינה פומפאו מאוד תמך באותה התקרבות בין ישראל, יוון וקפריסין, שהיא לצנינים ביני אנקרה.
שאלה אחרונה לגבי המשך היחסים בין טורקיה של ארדואן לרוסיה של פוטין מצד אחד וארצות הברית מצד השני, את חושבת שבסך הכל השינוי בבית הלבן יוצר יותר הזדמנויות להתקרבות לארצות הברית? זאת אומרת, בהערכה כללית של הסוגיות שעומדות על הפרק, נקודות המתיחות לעומת הפוטנציאל לשיפור ביחסים, או שכמו שאת קוראת את ארדואן במשך הרבה מאוד שנים, הוא יעדיף מכמה בחינות לברוח לחיקו של פוטין? אולי פוטין אפילו ינסה לקרב אותו אליו?
אתמול הנשיא הנבחר ביידן צייץ America is back. אז זה השאלה, האם באמת ארצות הברית חוזרת למקום לגדולתה? האם היא מפסיקה את התהליך של הניסיון לנסיגה מהמזרח התיכון, שיצר איזה וקום שהמעצמות האזוריות מנסות לנצל? כי מבחינת ארדואן הוא מזהה, נכון או לא נכון, שהמערכת הבינלאומית השתנתה. אנחנו כבר לא במערכת חד-קוטבית שבה יש הגמוניה אמריקאית, אלא אנחנו בעיני ארדואן נעים למערכת מולטילטרלית, מערכת רב-צדדית, שבה אי אפשר לשים את כל הביצים בסל אחד, אי אפשר לשים הכל בסל אמריקאי, צריך לנהל מדיניות חוץ עצמאית, צריך לנהל יחסים קרובים גם עם רוסיה, גם עם סין, ולכן ממש המערב לא יכול לקחת יותר את טורקיה כמובנת מאליה.
מעניין מאוד. טוב, נמשיך לעקוב. תודה רבה, גליה.
תודה רבה.